שלום לכם, ברוכים הבאים לשומר סף מספר 237, והאורח שלי היום הוא פרופסור ברק מדינה, משפטן לשעבר רקטור האוניברסיטה העברית, כלומר האוניברסיטה שלי, ואיש שיצא לי להתווכח איתו פה ושם בעניינים כמו הרפורמה. שלום ברק.
שלום גדי, תודה על ההזמנה.
בוא נתחיל ברטרוספקטיבה מאחר שהאירוע נגמר. איך אתה מסתכל לאחור על התקופה הסוערת של הצעת הרפורמה המשפטית של יריב לוין שהובסה?
אני חושב שזו תקופה קשה. אני לא חושב שאני לא מרגיש שזו תחושת ניצחון או משהו מסוג הזה. אני זוכר שכבר בימים הראשונים של הצגת הרפורמה, אני יצרתי קשר עם גורמים, לא עם יריב לוין, אבל עם גורמים שקרובים לחבר הכנסת רוטמן, ופחות יותר אמרתי מה שבסופו של דבר קרה. בדרך כלל אני לא צודק בניבויים שלי, אבל במקרה הזה צדקתי. ואמרתי, הרי עכשיו יהיה רעש גדול, נגרום נזק כולנו לחברה הישראלית, ובסופו של דבר נסיים באותו מקום שהיינו מבחינת המצב המשפטי. לא תצליחו לחוקק את זה, ואפילו מהסיבה הטריוויאלית שבית המשפט יפסול את זה, עזוב אותנו, אנחנו לא קשורים לכל העניין, ובואו נשב ביחד, נחשוב ביחד על איזה שהם הסדרים, הדרך לעשות את זה היא אחרת, היא לא בדרך הזאת, אבל עץ עליהם הדרך, הם חשבו שאם יש רוב בכנסת, אז אפשר יהיה להשיג את זה. אז אני חושב שהמהלך הזה היה מהלך שצריך להצטער עליו. עכשיו, אתה יודע, מבחינת אולי עוד נדבר על זה, מבחינת הלקחים שלנו, שלי כמי שהיה מעורב בין היתר בפעילות המחאה, המאבק נגד המהלך הזה, אנחנו מנסים לחשוב מה עבד שם ומה לא עובד עכשיו, כן? כי זה לא, אין חפיפה מלאה כמובן בין המאבק, להבדיל כמובן, בין המאבק בנושא של הרפורמה לבין הסוגיה הנוכחית של כן עסקה, לא עסקה, והניסיונות להתמודד עם המצב הנורא שאנחנו נמצאים בו, אבל וכמובן עוד נדבר על זה, אבל אני חושב סוגיה חשובה היא החריג הזה שבו פעולות מחאה ציבורית הועילה השפיעה, וזאת הדילמה הגדולה, האם היא זאת שעשתה את ההבדל או בית המשפט, כלומר אם לא היה בית משפט ברקע, ומטבע הדברים בנושא הנוכחי של המלחמה אין בית משפט ברקע, לפחות לא בית משפט מקומי, אני לא בטוח שמאבק ציבורי מספיק, אבל אולי עוד נדבר על כל הדברים עליו.
איפה אתה עומד בנושא העסקה?
סליחה?
איפה אתה עומד בנושא העסקה?
תראה, נקודת המוצא שלי היא שאנחנו לא יודעים מספיק. אני חושב שהפגם הבסיסי במה שקורה כרגע הוא שהממשלה לא משתפת אותנו במידע מספיק. אני מבין את האילוצים, יש אילוצים של ביטחוניים, כן, אני יודע, אם רוצים לבצע פעולה, אז אנחנו לא רוצים לחילוץ, אז אנחנו לא רוצים שהאויב יערך לזה, ובענייני המסע ומתן, אנחנו לא רוצים להגיד בדיוק מה קורה, אבל הסיטואציה הזאת שבה אנחנו ניזונים מכל מיני הדלפות ודיסאינפורמציה של כל מיני גורמים היא בלתי אפשרית. וזה כשלעצמו מקשה מאוד לגבש עמדה, אבל אני חושב שזה נעשה באופן מכוון כדי לשבש את האפשרות לגבש עמדה. אז בחפוף לאילוץ הזה, שאני יודע שאני לא יודע.
מכוון על ידי מי?
על ידי הממשלה שלנו. אבל זה כל הממשלה, זה לא רק הדרג הפוליטי, גם הדרג הצבאי לא מספיק משתף במידע.
למה הוא צריך לשתף במידע? הרי מנהלים משחק פוקר, יכול להיות שהגילוי לציבור יזיק למשחק הפוקר, לא? זה טריוויאלי.
כן, זה נכון, אבל תראה, מדברים על להיכנס לרפיח, כן? האם הכניסה לרפיח תקדם את שחרור החטופים מבחינה צבאית, כן או לא? אני אין מושג. אני מנחש שיש להם איזושהי הערכה, מה הסיכוי שאם נהיה ברפיח נצליח בפעולה צבאית, לא במסע ומתן, לשחרר את החטופים. עכשיו,
אתה היית מסכים לסיום המלחמה, תמורת שחרור החטופים, סיום סופי?
אז אני אומר, בחפוף לכל זה שאני לא יודע מספיק, ממה שאני כן יודע, אני חושש שאין דרך לחלץ את החטופים, אלא בעסקה, לסיים כרגע את המלחמה, להשיג את שחרור כל החטופים שעוד בחיים, ואז אחר כך, לחכות להזדמנות הבאה לסיים את מה שנדרש. אני חושב שאנחנו במצוקה כזאת שאין ברירה אחרת, אני אומר את זה כרע במיעוטו, לא כחלופה מיטבית, אבל אני אומר עוד פעם את כל זה בחופוף לזה שאני לא יודע את כל העובדות, ואף אחד לא יודע.
טוב, אני אסמן כאן את המחלוקת, איכשהו הצליחו להפוך את המלחמה שמטרתה הראשית היא חיסול הנאצים שצמחו על גבולנו, למטרה שמלחמתה שחרור החטופים. אני הייתי גם נגד עסקת שליט, אז אני חושב שאנחנו מחנכים את אויבינו לחטוף פעם הבאה קרוז עם 1200 ישראלים, כי זה כנראה מה שמוריד אותנו על הברכיים, והלחץ על ממשלת ישראל בהקשר הזה מחזק אותם ולא מקדם את שחרור החטופים.
אבל תסתכל רגע מה השגנו. בוא נגיד על זה מילה רגע.
כן,
אני חושב שאנחנו ממעיטים בערך מה שקרה. זאת אומרת, העובדה שהעולם כולו כועס עלינו, אני שם את זה בצד, אבל הסיבה העיקרית שהוא כולו כועס עלינו, כי הצלחנו לגרום נזק עצום ברצועת עזה. גם אם מפסיקים, בוא נניח שלא היו עכשיו חטופים, כן? והנה אנחנו ניכנס לרפיח, נפגע ונשמיד את ארבעת הגדודים שנשארו. אז היינו יוצאים, לא? זאת אומרת, היינו אומרים סוף
המלחמה. אני מקווה שלא. אני מקווה שלא.
אז זאת השאלה באמת, מה השלב הבא? לכן זה נראה שאנחנו...
אי אפשר להשלים עם נאצים על גבולנו, וכפי שאמר ידידי דוד פטר באחד המשדרים, אם אנחנו לא נחסל אותם עכשיו, יחיא סינואר לאלף שנה יהיה סלאח א-דין ביניהם. אחד הדברים שהתבררו לנו ללא ספק בשנים האחרונות, זה כמה חשוב שיהיו כלי תקשורת עצמאיים. זה מה שאנחנו מנסים לעשות באתר מידע ובפודקאסט שומר סף. אני מזמין אתכם לקחת חלק בתוכנית המנויים של שומר סף, שעולה משהו כמו מחיר של מסטיק אחד ביום. המחיר הזה יאפשר לנו לשמור על עצמאות מהרגולציה, מהמפרסמים, מכל דבר בעולם, ורק להביע את דעתנו. הקישור נמצא מתחת לסרטון. ואני רוצה לדבר איתך על ליבת המחלוקת בינינו, כי אמרת שהמצב חזר לקדמותו, אולי אפשר לתקן את הקביעה הזאת. בית המשפט התחזק, בעצם בית המשפט ביסס בידיו את היכולת, לפחות בקדנציה של נתניהו, בידי היועצת המשפטית להדיח ראש ממשלה בהליך שנקרא נבצרות, שאין לו דוגמאות בדמוקרטיות אחרות, וכן הוא פסל לראשונה תיקון לחוק יסוד, ולכן ביסס את סמכותו לעשות דבר שהוא לא עשה באופן מפורש עד כאן. אז זאת אומרת, בית המשפט התחזק על חשבון המוסדות הנבחרים. איך אתה רואה את ההתפתחות הזאת, לטובה, לרעה?
אני לא בטוח שבית המשפט התחזק, אני חושב שאתה יודע, כמו בכל מצב שבו אתה מפעיל איזשהו איום, אז אתה כבר לא יכול לאיים בו יותר. אני חושב ש בית המשפט נאלץ פה להשתמש באמצעי הזה של הפעלת ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, בגלל הגישה הקיצונית שנקטה בכנסת, אני אגיד על זה תכף מילה, אבל המצב של בית המשפט הוא מאוד מרוסן. אמרת, קודם כל אנחנו יודעים שבהינתן זה שלא מינו שופטים חדשים, כרגע יש רוב שמרני בבית המשפט העליון.
כן, הרוב השמרני הזה פסל את התיקון לחוק היסוד. זאת אומרת, אני אשאל ככה.
השמונה שהיו נשארו שישה. כלומר, היום, אם היה היום מוכרעים, התיקון היה נשאר בתוקף. כלומר, לא היה רוב לפסילה.
כן, כן.
אבל
אני אשאל אותך, באיזה סמכות בית המשפט פוסל חוקי יסוד?
אוקיי, זה באמת השאלה המרכזית. ההתחלה צריכה להיות באיזו סמכות הכנסת מחוקקת חוקי יסוד, באיזו סמכות הכנסת קובעת כללי משחק, כן? והמצב בישראל הוא אנומלי. לכנסת אין סמכות פורמלית לחוקק חוקי יסוד. כן? אם אנחנו מסתכלים על הכרזת העצמאות, שזה הנקודת ההתחלה שלנו, הכרזת העצמאות אמרה, הכנסת לא זאת שתחוקק חוקי יסוד. הכרזת העצמאות אמרה, המוסדות הסדירים, כלומר מה שהפך להיות אחר כך הכנסת, יבחרו ויפעלו, אחרי שתהיה לנו חוקה. הכוונה הייתה, יהיה גוף אחר שנקרא לו אספה המכוננת, אספה המכוננת שתיבחר במיוחד, תחבר חוקה, ואז המוסדות הסדירים האלה יפעלו, יבחרו לפי החוקה הזאת. עכשיו אנחנו יודעים שכל זה ישתבש, ואנחנו יודעים שמועצת המדינה הזמנית עצמה החליטה שהאספה המכוננת עצמה כבר תהיה הכנסת הראשונה, וכל מה שקרה אחר כך.
והיא עשתה את זה, אתה אומר, בחוסר סמכות, אז בעצם...
היא עשתה את זה בחוסר סמכות.
אבל מי קובע את הסמכות?
בסדר, רגע.
מי קובע את הסמכות, כן.
נכון, אז אני אומר, אז נקודת המוצא שלנו היא, שאנחנו מצב אנומלי. נקודת ההתחלה שמקובל להתייחס אליה כאל משהו שמקנה סמכות באופן טבעי, שהיא הכרזת העצמאות, לא נתנה את מה ש... או המודל הזה לא עבד.
איפה נקבע הנורמה כזאת? בארצות הברית, הצהרת העצמאות לא נתנה את הסמכות לאף אחד בשום דבר, היא רק הייתה הכרזה על עצמאות. למה שלנו שונה בזה?
נכון, נכון. אני אומר, אתה צריך איזושהי נקודת התחלה שממנה תוכל לפעול. עכשיו, מהי נקודת ההתחלה הזאת? איך אני יודע, איך אני יודע שלכנסת יש סמכות כזאת ולך ולי אין סמכות כזאת? אז התשובה לזה היא תשובה שהיא תשובה עיונית, היא תשובה מוסרית כללית. התשובה הרגילה בהקשר הזה היא צריך להסתכל על אוסף שלם של נתונים. נתון אחד זה מה חושבים מקבלי ההחלטות עצמם, כלומר הגורמים הפוליטיים, מה הכנסת חושבת בעצמה, מה הממשלה חושבת, צריך לשאול מה חושב העם, מה הציבור חושב, האם הוא חושב שלגוף הזה יש סמכות או אין סמכות, וגם צריך לשאול מבחינת מוסרית, מה טוב, האם טוב שלגוף כזה יש סמכות לקבוע את כללי המשחק או למישהו אחר. אז התשובה לכל השאלות האלה במקרה שלנו היא פשוטה, כולם מובילים לאותה מסקנה, טוב שלכנסת תהיה הסמכות הזאת, כי השאלה איך תהיה שיטת הבחירות, מה תהיה שיטת המשטר, האם יהיה מגבלות על הרוב, לא יהיה מגבלות על הרוב, כל השאלות האלה הן שאלות שיש לגביהן דעות שונות, וטוב שגוף נבחר יקבע אותם. היה הכי טוב שגוף שיש לו סמכות מכוננת, כלומר שהוא לא חלק מהפוליטיקה הרגילה, ברוב גדול וכולי, יקבע את זה, אבל מה לעשות? אין. ועכשיו הרע במיעוטו זה שהכנסת יקבע את זה. וכאמור, זה נובע מכל המקורות שאמרנו. אז התשובה לשאלה הבסיסית, מניין לה לכנסת הסמכות לקבוע לנו את כללי המשחק, היא מכל האוסף של הנתונים הללו.
כל הזמן התשובה שלך היא לא מהאזרחים. אני בא ממדעי המדינה. אנחנו שואלים מה משכנה של הריבונות, והמושג המרכזי שלנו הוא ריבונות, שאני מרגיש שהוויכוח המשפטי הולך ומטשטש אותו. ובדמוקרטיה, סודה של הדמוקרטיה היא בעצם, צריך להסביר מה זה דמוקרטיה במילה אחת, זה ממשל עצמי. דמוקרטיה היא שיטת משטר שבה החוקים נקבעים על ידי האנשים שעליהם החוקים חלים. כך היא נראית, ולכן מקור הסמכות צריך להיות האזרחים. לכן התשובה שלי היא לא מסובכת כמו שלך. התשובה שלי אומרת, מקור הסמכות הוא אצל האזרחים. עכשיו, בית המשפט עשה שתי מהפכות חוקתיות. אחת, המהפכה החוקתית של אהרון ברק, נכון? שקבע שלבית המשפט מותר לפסול חוקים, בלא הסמכה בחוק הוא עשה את זה. הוא עשה בעצם שינוי משטרי אדיר, על סמך חוק שעבר בכנסת חצי ריקה עם רוב מאוד קטן. השינוי הזה, הוא הרגיע אותנו, הסמכות לפסול חוקים, הוא אמר, נובעת מהכנסת, כי הנה אני נשען על חוק יסוד. אז במסגרת הזאת, איך אפשר לקפוץ מושגית מהרעיון שהכנסת נתנה לבית המשפט סמכות לפסול חוקים על סמך חוקי יסוד, לזה שבית המשפט יפסול את הכללים שנתנו לו את הסמכות. תסביר לי את הקפיצה הזאת.
רגע, אז אני רק אשלים במשפט אחד את מה שאמרנו, ואני צריך להגיד גם משהו על בנק המזרחי. אז מה שאמרנו זה שלכנסת יש סמכות לקבוע את כללי המשחק. אתה אומר ריבונות העם, בוודאי ריבונות העם. ריבונות העם קובעת שהכנסת היא זאת שהגוף המחוקק. עדיין צריך לשאול מי יקבע מה תהיה שיטת המשטר. העם רוצה לקבוע את שיטת המשטר, נכון? את שיטת הבחירות. האם הבחירות יהיו כאלה או כאלה? מה יהיה אחוז החסימה? כל מיני דברים. מי קובע את זה? אז עכשיו אם אתה מניח מראש שהרוב בעם קובע את כללי המשחק, אז הרוב בעם יש חשש שהוא יקבע את כללי המשחק לקידום האינטרסים של הרוב המזדמן על חשבון המיעוט. אז זה סכנה רגילה, כמובן זכויות אדם וכל מה שכרוך בכך, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אז אנחנו מחפשים איזשהו מודל שבו הכנסת, הרוב בעם יקבע את כללי המשחק, אבל אנחנו צריכים להכיר באיזשהם מגבלות על כוחו הזה של הרוב. אז המגבלה הבסיסית היא כשהרוב מחליט לכבול את עצמו, להגביל את עצמו. וזה מה שקרה בבנק המזרחי ב-1995, לפני 30 שנה. מה שקרה שם זה שהכנסת חוקקה חוקי יסוד לאורך השנים, והיא ב-1992 חוקקה את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, היא זאת שקבעה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שהמטרה של חוק היסוד הזה היא להגן בחוק יסוד את הערכים של מדינת ישראל. זה מה שהכנסת קבעה. ועכשיו, השאלה שניצבה בפני בית המשפט
היא ברוב זעיר, ברוב זעיר בכנסת חצי ריקה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהיה פה מהפכה משטרית על בסיס גם הונאה, אז אפשר לדבר על זה בנפרד, שהרי יוזמי החוק, אוריאל לין בפרט, אמר ברחל בתך הקטנה, גם בוועדת החוקה, חוק ומשפט, גם במליאה, לא יפסלו חוקים. אנחנו לא מעבירים לבית המשפט את הכוח לפסול חוקים, הונו את הכנסת כדי לחולל שינוי בכללי המשחק עם חוק יסוד שלא הקנה לבית המשפט את הסמכות לפסול חוקים. איך אז
אם אנחנו... אבל זה לא נכון, כל הדברים האלה.
אז בוא תתקן אותי בבקשה.
ראשית, החוק היסוד הזה הוצא על ידי דן מרידור, ואחר כך עבר פיצול, ונדון במשך 3 שנים. 3 שנים נדון החוק הזה. הגיעו לגביו לפשרות, פשרות קשות וכואבות, כדי שיתמכו בו גם קואליציה וגם אופוזיציה. זה היה מהלך שאפשר רק לחלום עליו בהשוואה לרפורמה המשפטית הנוכחית,
כן,
שפועלים ברוב דוסני. רגע, כן. ובנוסף לכל זה, ב-1994, כאשר ניגשו לתקן את חוק היסוד, ולהוסיף לו את הסעיף שמפנה לעקרונות הכרזת העצמאות, אז תמכו בו 70 חברי כנסת, או אפילו למעלה מ-70 חברי כנסת, כמעט ולא היו מתנגדים, וחוץ מזה, שמי מנע מהכנסת מאז לבטל את חוק היסוד הזה, כלומר,
אם... הנה ראינו
מי מנע. לא, נכון, נכון, לא, אבל השאלה, 30 שנה יכלו לעשות את זה ולא עשו את זה.
אז אני...
לא חשבו על זה שאם אנחנו נפסול מה יקרה בית המשפט. אז כל המהלכים האלה, אבל אחרי כל הדברים האלה, זה לא מה שחשוב. מה שחשוב,
אבל רגע, בוא,
זה התוכן של החוק היסוד הזה. זה תוכן שאומר את הדבר
הכי
שיכול להיות, שחייבים לכבד זכויות אדם. איך אפשר לחשוב על דמוקרטיה בלי לכבד זכויות אדם?
100%. לפני שנפנה לפרק של התוכן, אני רק רוצה להעיר על מה שאמרת על ההליך. מה שקרה בהליך הוא שהחוק המקורי שהוצע נתן לבית המשפט את הסמכות לפסול חוקים, ובדיונים קשים ובתמרונים מסובכים בוועדת החוקה בהנהגתו של אוריאל לין, ויחד עם שותפו בעניין הזה דן מרידור, אני ממליץ לך לראות את הסרט של עקיבא ביגמן, בעל הכותרת הפרובוקטיבית האבלים לא הבינו, אחרי שהוא אמר על חברי הכנסת שהם אבלים לא הבינו מה הם מחוקקים, ואת חשיבות האירוע. אז מה שקרה בפועל, הוא שאחרי שהבינו שאי אפשר להעביר חוק, הכנסת לא תסכים להעביר חוק שנותן לבית המשפט את הסמכות הזאת, הורידו את הסמכות הזאת מהחוק, ורק על הבסיס הזה הוא עבר. אחר כך כשתקנו את החוק ב-94, תקנו והכניסו פסקת התגברות לגבי חופש העיסוק, וכאן הוסיפו סעיף לגבי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אין במסמך הזה שום דבר שמקנה באופן מפורש לבית המשפט את הסמכות לפסול חוקים. אז האם אנחנו מסכימים שהסמכות הזאת נלקחה על ידי בית המשפט, על ידי עסק משתמע, כי הכנסת לא נתנה ולא התכוונה לתת? אני טועה?
כן, אני חושב שאתה טועה, בוודאי שה...
אז תקן אותי.
שטועה. אני חושב דעתי שונה, אתה יודע, אני לא מתיימר להגיד שאתה טועה. אני רק אומר שדעתי שונה. לפני בית, אתה עכשיו שופט, כן? יש לך שני חוקים, יש לך חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שאומר אסור לפגוע בזכויות, ויש לך חוק שלפי הפרשנות שלך פוגע בזכויות, בסדר? ועכשיו אתה צריך להחליט מה גובר, החוק היסוד שקבע הכנסת, או החוק המאוחר יותר שכן פגע בזכויות. עכשיו,
לא, אתה לא צריך...
יש לך פרשנות, אתה צריך לפרש איזה חוק גובר. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו אומר, כל רשויות השלטון חייבות לכבד את החוק הזה, אסור לחוקק חוק שפוגע בזכויות, אלא בתנאים מסוימים. אתה, הכנסת, קבעת את כל הדברים האלה, ועכשיו אתה, הכנסת, קבעת חוק מאוחר יותר שמפר את כל מה שאמרת שם. ועכשיו אנחנו כשופטים צריכים לפרש איזה חוק גובר, החוק היסוד שקבע הכנסת או החוק המאוחר יותר. והמסקנה מובנת מאליה, כאילו, ברור שהחוק המאוחר גובר, בוא נזרוק לפח את כל חוק היסוד הזה, אין לו שום משמעות, הוא סתם הצהרתי, הוא מיותר, היא לא מובנת מאליה. עם כל מה שכרוך, מה שכתוב בו, שזה חוק יסוד, אני מסכים, לא נאמר פה ברחל בתך הקטנה, ובית המשפט יכול לפסול חוקים. זה הנושא של חוק יסוד החקיקה שלא נחקק. וזאת שאלה פתוחה. אפשר היה לפרש את זה כך, ואפשר לפרש את זה אחרת. לדעתי יש הרבה יותר ראיות בחוק היסוד בעד ביקורת שיפוטית מאשר נגד. העובדה שתרחו וכתבו שהוא לא יחול למפרע. אם הוא לא יחול למפרע, כן? כי זה לא יחול על חקיקה שקדמה לחוק היסוד, והוא גם לא יחול קדימה, אז מה הוא? הוא סתם לקישוט.
לא, אבל ישנה אפשרות שבית המשפט יעיר את תשומת ליבה של הכנסת שרק היא רשאית לחוקק. אבל אני חושב שההבדלי הדעות בינינו ברורים בעניין הזה. אני אשאל אותך אחרת. חלק מהטענות נגד הרפורמה היו שהיא יוצרת מצב שבו לרשות המבצעת יש כוח בלתי מוגבל, היא גם שולטת בכנסת, נאמר לנו, נניח שמקבלים את ההנחה הזאת, שאני חושב שהיא מוטעת, כי הכנסת הרי מפילה את הממשלה לעתים יותר קרובות ממועדי הבחירות, אבל אמרו, היא תשתלט גם על הכנסת, היא תשתלט גם על בית המשפט, ולא יהיה גבול לכוחה. וכל מי שיודע בייסיקס של תיאוריה פוליטית דמוקרטית, וגם של משפט חוקתי, יודע שבדמוקרטיות יש הפרדת רשויות, ויש איזונים ובלמים, כדי שאף אחת מהרשויות לא תרכז בידה כוח מוגבל. מה המגבלה, איזו מגבלה יש על כוחו של בית המשפט העליון בישראל?
המגבלה המרכזית על בית המשפט העליון היא הכוח של הכנסת לשנות את חוקי היסוד ולשנות את כללי המשחק. עכשיו, המגבלה הזאת...
הוסרה עכשיו.
אז זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. המגבלה הזאת קיימת במובן הזה שכל מה שבית המשפט קבע, זה שהכוח של הכנסת לשנות את חוקי היסוד מוגבל, אם היא עושה את זה באופן הדורסני שבו היא פעלה. כלומר, רוב קואליציוני בלבד, בהליך מהיר, בלי להתחשב בחוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, בלי לנסות להגיע לפשרות, ואם זה חותר תחת דברים מאוד מאוד בסיסיים בשיטת המשטר. עכשיו, בית המשפט הבהיר שוב ושוב, שהכנסת יכולה לעשות הרבה מאוד דברים, אם היא פועלת בצורה עניינית, בצורה שמבטאת תפיסה כללית, אם היא לא פועלת לקידום אינטרסים צרים, פרטניים של ראש ממשלה זה או אחר.
אבל זה יחליט. אבל את זה יחליט בית המשפט. בית המשפט יחליט מתי הכנסת חורגת מסמכותה. זאת אומרת שבית המשפט בעצם מוצב מעל הכנסת. סמכותו גוברת על סמכות הכנסת.
אין אף אחד מהם לא אחד מעל השני. בית המשפט והכנסת נמצאים בדיאלוג. עכשיו, מי זה בית המשפט? בית המשפט זה גם גוף שמתחלף.
זכות ההכרעה, מכיוון שאני בא ממדעי המדינה, אז אני לא רוצה לטשטש פה את המושגים. בישראל, בידי בית המשפט, מסורה סמכות ההכרעה האחרונה בכל עניין שהוא. אני חוזר על הניסוח כי אני רוצה לדייק בו. בישראל, הדמוקרטיה היחידה בעולם, הדמוקרטיה המערבית היחידה בעולם, לא, הודו זה אולי דוגמה מוזרה, שזה הדמוקרטיה היחידה בעולם המערבי, שבה סמכות ההכרעה האחרונה בכל עניין שהוא כולל כתיבת חוקה, מסורה בידי בית המשפט. בשפה שלי, מכיוון שאני בא ממדעי המדינה, אני אוכל, מתיאוריה פוליטית, אני לא מדען המדינה, אני היסטוריון של הרעיונות, אבל אני יכול להגיד לך בפשטות איך קוראים לזה במדעי המדינה. הריבונות בישראל היא בידי בית המשפט העליון. חד וחלק, הריבונות איננה בידי האזרחים בישראל.
אבל תסתכל רגע, יש פה את השאלה הפורמלית, כן? בסופו של דבר, שאלה פורמלית ושאלה מהותית. השאלה הפורמלית כן. היא, מי מחליט למי יש סמכות, כן? אז במובן הזה, גם אם בית המשפט היה מחליט, שהכנסת היא כל יכולה. בסדר, בוא נניח שאנחנו לפני 1995, בית המשפט החליט שהכנסת היא כל יכולה. תחוקקו מה שאתם רוצים, בסדר? מניין להכנסת הסמכות הזאת היא הכל יכולה. בית המשפט אמר את זה. כלומר, זה שאתה אומר, גם בדמוקרטיות אחרות, שבית המשפט אומר, אני לא מתערב בתיקונים לחוקה, או אני לא מתערב בדברים כאלה, המילה האחרונה היא לכנסת, המילה האחרונה, או למחוקק, המילה האחרונה היא כי בית המשפט אמר את זה. עכשיו, בסופו של דבר, במישור הפורמלי מישהו צריך להגיד את זה, ואין לנו ברירה, אבל השאלה העיקרית היא בשאלה במישור המהותי.
מי שצריך להגיד, אני לא מסכים עם הקביעה הזאת, בית המשפט הוא זה, אתה בעצם אומר, שאם נותנים, אם לכנסת יש סמכות, בלתי מוגבלת, זה בגלל שבית המשפט נתן לו אותה. זאת אומרת, עוד פעם אומר שמקור הסמכות האמיתי הוא בית המשפט, זה לא ככה בדמוקרטיה. בדמוקרטיה מקור הסמכות הוא ריבונות, הריבונות מצויה נכון. אצל האזרחים, הם מקור הסמכות האחרון, והם אומרים לבית המשפט, מה בית המשפט יכול ומה בית המשפט לא יכול. כיוון שאומנם אין לנו חוקה, אבל אני, אתה יודע, בתור מי שמתעסק בהיסטוריה ולא רק בתיאוריה, השאלה של חוקה פורמלית היא משנית לשאלה, מהם החוקים שמארגנים את המוסדות? הרי לחוקה יש כמה פונקציות, החשובה שבהם היא קביעת סמכותם של המוסדות. אז אני היסטוריון של ארצות הברית. מאיפה נולד המשטר הפדרלי? המשטר הפדרלי נולד מאספה מכוננת, שנציגי ציבור התכנסו בה, ושהגישה את המסמך שהיא כתבה, שמסביר את הסמכויות של הרשויות, לאישורן של המדינות, וקיבלה, לא חשוב עכשיו באיזה נועל, אישור גורף של רוב עצום שאפשר את הדבר הזה. אז לכן הסמכות האחרונה היא בידי הכנסת. מרגע שבית המשפט לוקח לעצמו את הסמכות, לומר מתי הכנסת חרגה מסמכותה, פירוש הדבר, חד משמעית, שהוא יכול להטיל וטו על פעולת החקיקה, על עיצוב המוסדות, כלומר קביעת כללי המשחק, ולכן אני לא מוצא דרך להיחלץ מהמבוך הזה, בלי לומר בסוף שהמסקנה הבלתי נמנעת היא, שבית המשפט אוחז בריבונות בישראל. הייתה פה הפיכה אנטי דמוקרטית, פעם ראשונה תחת ברק, ופעם שנייה באופן שערויתי הרבה יותר, אם רוצים שתהיה הסכמה רחבה, אפילו בבית המשפט לא הייתה הסכמה רחבה, פתאום רוב זעיר בבית המשפט הוא מספיק בשביל לשנות לחלוטין את כללי המשחק בישראל, ולקבוע שקביעת החוקה לישראל נמצאת בידי שופטים. הדבר הזה התרחש בבית המשפט, אני מזכיר לך, בהחלטת רוב על חודו של כל אחד, לא בהסכמה רחבה. אז עכשיו יש לנו בית משפט שאין מגבלה אמיתית לכוחו, אין מגבלה אמיתית זולת, כמו שהתווכחתי פעם מישהו לא, 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 לא ברמת הוויכוח שלנו עכשיו, אלא באיזה ויכוח עיתונאי, והוא אמר, שאלתי, האם לבית המשפט יש גבול לכוחו? אמר לי, בטח. אמרתי, מה הוא? אמר לי, מה שבית המשפט קובע שהגבול. זה המצב, זה בעצם, הטיעון המעגלי הזה, זה טיעון נכון של עמדתך?
אבל אני חושב, שוב, אני רוצה רגע להגיד גם את הדבר המהותי, אבל אני מתעקש על הדבר
בבקשה,
הפורמלי.
לא, יש
רגע.
זמן, ברק, בבקשה.
כן, אבל המישור הפורמלי, אתה אומר, הרוב קובע בעצם, הריבונות העם, כן?
זה לא אותו דבר.
ולכן, רגע, הריבונות העם, כפי שהיא מתבטאת דרך החלטות נציגיו בכנסת, משהו מהסוג הזה.
כן.
אז אני אומר, הבעיה פה היא כפולה, א', אנחנו צריכים לוודא שהחלטות הכנסת משקפות את ריבונות העם, כלומר, החזקה החלוטה הזאת, שכל מה שהכנסת אומרת...
מי זה אנחנו שצריכים לוודא?
וזהו, וזו בדיוק השאלה, הדבר השני. מי זה אנחנו? אתה קבעת שריבונות העם, אתה קבעת כל מיני דברים, או אני יודע שהגוף הזה שהתכנס בארצות הברית, ועשה את כל מה שעשה, והפרוצדורה שעשו ככה וככה, היא גורמת לזה שאנחנו עכשיו במשטר פדרלי, ואם לא היו עושים את כל הדברים האלה, אנחנו לא במשטר פדרלי. עכשיו, מי קובע את כל הדברים האלה? מאיפה זה בא? מה, מישהו צריך להגיד, אנחנו יכולים להתווכח עד מחר, ואתה תגיד כך, אני אגיד אחרת, מישהו צריך להגיד מה העיקרון, מה זה בכלל דמוקרטיה, מה זה ריבונות העם, מישהו צריך להכריע, כלומר, מהו האופן שבו נכריע?
יש לי שתי דוגמאות בשבילך, שיבהירו לגמרי את השאלה. אחת מהקונגרס הציוני, ואחת מהמהפכה הצרפתית. ואיך זה קורה? איך זה קורה בפועל? מה קרה בקונגרס הציוני? הרצל כינס את הקונגרס הציוני, מי אלה האנשים האלה? ולמה שהם יחליטו משהו? למה שהם יקבעו משהו? הרצל בקונגרס הציוני הראשון מטיל את מס השקל. הקונגרס הציוני השני הוא אספה נבחרת. האספה הנבחרת, כל מי ששילם את מס החבר, שנקרא שקל, הצביע ושלח נציגים. מהרגע הזה יש תוקף ציבורי לטענה של הדמוקרטיה, שהיא שואבת את הצדקתה היחידה, אני מצטט את תומאס ג'פרסון, מהסכמת הנמשלים. זה העיקרון היסוד של הדמוקרטיה. דוגמה שנייה, המהפכה הצרפתית, איך התרחשה המהפכה הצרפתית? מי קבע שהעם הוא הריבון? ובכן, העם קבע שהוא הריבון באמצעות נציגיו. מה קרה? אנחנו יודעים, מתוך האספת המעמדות, יצא המעמד השלישי, הכריז על עצמו שהוא עכשיו האספה הלאומית. בתוקף מה הוא הכריז על עצמו? בתוקף עצמו. ממתי הוא נהיה האספה הלאומית? מרגע שהיו בחירות, מכיוון שבאותו רגע הוא הופך את טענתו לגבי הסמכות, ואת מקור הסמכות לתואמים זה את זה, ולכן זה דבר קוהרנטי. אני לא אומר שדמוקרטיה זה דבר שנכתב בשמיים, אבל העיקרון המארגן של הדמוקרטיה ותוקף הסמכות שלה, מובנת לגמרי בניסוח הזה של ג'פרסון, שואבת את הצדקתה מהסכמת הנמשלים.
כן, ברור שאני מסכים עם כל הדברים הללו, אבל מה קורה כשיש חילוקי דעות? כלומר, מה קורה כשמישהו אומר א' ומישהו אומר ב'? כלומר, יש לנו, אז אפשר להכריע בזה באלימות, כן, כמו במהפכה הצרפתית, אפשר להכריע בזה, אני יודע, באיזה שהם דרכים אחרות. התפיסה המקובלת בעולם הדמוקרטי,
אפשר להכריע בשיטה שלנו,
היא לפי אמות מידה משפטיות. ומי שמכריע לפי אמות מידה, עכשיו, זה לא אומר מה התוכן של
ההכרעה, הוא יכול להכריע
שהרוב קובע, כן?
רגע, אני מנסה לאתר את הנקודה שבה עברנו לתת את הסמכות הזאת למשפטנים. מה זה אמות מידה משפטיות? יש לנו, יש רוב שדרך הפרלמנט יצר חוקה, אנחנו מקווים בתנאים של הסכמה, אגב לישראל אין חוקה בגלל שבן גוריון חשב שיהיה קשה להגיע להסכמה רחבה. יש לנו, בעצם מה שקרה פה זה שהכנסת התנהגה באופן מאוד מרוסן הרבה מאוד שנים, ולאט לאט בית המשפט שינה את שיטת המשטר ולקח מהכנסת סמכויות וסיפח אותן לעצמו בהחלטות מיעוט. ואז את המהפכה המשטרית של אהרן ברק עשו לא רק בהסכמה רחבה, אלא בכנסת חצי ריקה, במחלוקת קשה, אחרי שהונו את הכנסת. ועכשיו כשרצו לתקן את זה, אז 64 לא מספיק בשביל לתקן את מה שעשו ב-32, ועכשיו בהחלטה של, על, על, על חודו של כל אחד, 8-7, שינו לנו לחלוטין את שיטת המשטר, זה מה שקרה. עכשיו תראה, אני אגיד לך, מאחר שאני מאוד מעריך את נכונותך לשוחח ולדבר בגילוי על עמדותיך, גם בפורומים פומביים, ובלי לזלזל בגדולים ובקטנים, תראה אני כמו גולדה, קצין וחצין, גם בפורומים פומביים, ואתה היית רקטור של האוניברסיטה, וגם עם מרצים זוטרים, אתה תורח, נתווכח באופן מכבד. אבל בפועל מה שקרה כאן, בעיני הצד שלנו, אני תוהה אם אתם מבינים את עוצמת הדבר. בין מה שקרה בצד שלנו הוא ודי סליב על בחזקת 30. הציבור שהרגיש שזכותו להשתתף בקביעת גורלה של ישראל נרמס, ניסה לתקן את זה ולהחזיר את ישראל צעד אחד מהשלטון היוריסטוקרטי שיסדו פה, שהוא קיצוני ביותר, אין בדמוקרטיות מערביות בתי משפט עם סמכויות כמו שלנו, זה דבר שלא נשמע כדוגמתו. ניסו לעשות תיקון קטן, ואתם ממש באלימות, סליחה, זה לא אתה, אתה לא נקעת אלימות חלילה, אבל ראינו מה קורה ברחובות, ראינו את האיומים בסרבנות, ראינו את זה שמוכנים לפרק את המועדון, והורידו אותנו על הברכיים ושברו אותנו. המיעוט החליט. מה שקרה פה לפי דעתי, עינת וילף אמרה את זה מאוד ביושר, זה בכלל לא ויכוח על רפורמה, זה ויכוח על השאלה מי ישלוט, ומה שהאליטה הישראלית אמרה לציבור הישראלי, זה בניסוחה של עינת וילף, שלתדהמתי התמחה בו, אתם ניצחתם הבחירות, אבל זאת לגיטימציה רדודה. לימין אין לגיטימציה עמוקה. לכן מה שקרה לפי דעתנו, בעלי הבית הבהירו לנו שדמוקרטיה לא תהיה פה. אתה יודע, בשולי, אצלנו מכון טרומן באוניברסיטה העברית, מישהו לקח אותי בשולי איזה כנס אקדמי. אחרי שהיה ויכוח על זה, זה היה הרבה לפני הרפורמה. אני התנגדתי, אני כשהייתי בשמאל, התנגדתי לאקטיביזם המשפטי, כי אני דמוקרט. מישהו לקח אותי הצידה ואמר לי, הייתי מרצה צעיר, אמר לי, טאו, באמת, מי אתה רוצה שיחליט? אפללו או בייניש, מה לא ברור לך פה? זה האופן שבו, גם אם אתה לא תסכים איתי, דע לך, זה האופן שבו משהו כמו 60% מהציבור היהודי בישראל רואה את מה שקרה, והוא מיואש, הוא מיואש והוא מדוכה, מפני שהוא חושב שאתם בעלי הבית, ואתם נתתם לנו חתיכת פליק על זה שאנחנו העזנו לחשוב שגם אנחנו נשתתף פה באיזשהם החלטות. זה, ככה זה נראה מצידנו.
עכשיו, אני... א', אתה לא קטן, אתה גדול, ואני אשמח על הזדמנות לדבר, ואני לגמרי מסכים איתך עם, עם הערכה הזאת הסוציולוגית, כלומר, התפיסה הזאת של אזרחים סוג ב', של, לא אזרחים סוג ב' מבחינת מעמד חברתי, אלא מבחינת יכולת ההשפעה על הקבלת ההחלטות, היא תחושה כנה, אני לא חושב שאנשים אומרים את זה, אולי יש כאלה שמשתמשים בזה כמניפולציה, אבל קבוצה גדולה של אנשים חשה בזה בחנות, ואני חושב שזאת הייתה הסיבה ש... אני חשבתי שכל המהלך הזה הוא מהלך כמו במלחמה להבדיל, יש רק מפסידים, אף אחד לא ינצח במלחמה כזאת, גם אם אנחנו כביכול, אנחנו הצד שלי ינצח במהלך של למנוע את הרפורמה הזאת, כולנו נפסיד, ואני חושב שהבעיה פה היא כפולה, א', יש מידה רבה של מיתוס ביחס למעמד של בית המשפט, וזה חוזר למה שאמרנו קודם, אם אתה תסתכל אחורה, לא יודע, 40-50 שנה, מה תעשה לך רשימה של ההחלטות הכי חשובות שהתקבלו במדינת ישראל? זה בכל העניינים. אני יודע, הקמת התנחלויות, פינוי התנחלויות, תוכנית כלכלית כזאת, תוכנית כלכלית אחרת, כל מיני דברים, הדברים הכי חשובים שקרו פה בשנים, ב-50 שנים האחרונות, ואז ליד זה בוא ננסה לעשות רשימה, באיזה מהדברים האלה בית המשפט היה מעורב בצורה כלשהי, מנע, קידם, השפיע, ובאיזה לא. והרשימה שאני עשיתי, אפשר להתווכח על הרשימה, אבל הרשימה שאני עשיתי, הביאה למסקנה שהמעורבות של בית המשפט בהחלטות הגדולות, החשובות, המהותיות, הייתה אפסית. אתם רוצים להקים התנחלויות? תקימו. אתם רוצים לפנות ההתנחלויות? תפנו. אתם, אני מתכוון הממשלה. אתם רוצים לקצץ בקצבאות? אתם רוצים להגדיל בקצבאות? תעשו כל מה שאתם רוצים. בית המשפט, לדעתי, היה הרבה פחות מדי אקטיבי, אבל זה כבר שאלה אחרת נורמטיבית, בשאלה המהותית, המקומות שבית המשפט עצר, הם מקומות שהם בשוליים, הם מקומות שהם יותר בקישוט, הם יותר עשו רעש, בוודאי יש הנושא האחד הגדול שמעסיק אותנו עד היום של הגיוס תלמידי ישיבות, וגם שם הוא לא השפיע בכלל, זה נכון שפורמלית הוא מציק לממשלה, דוחק בה להסיק אף תעשי אחרת, במציאות אנחנו רואים ששום דבר לא משתנה, ועוד שוב אולי אני יודע בנושא של המסתננים ובקשי המקלט, אבל גם שם, אנחנו יודעים שזה בסך הכל הייתה מניפולציה משרת הממשלה, זה לא מה שמנע ממנה להתמודד עם הבעיה, וגם הבעיה של מסתננים מלא נפטרה, בזכות הקמת הגדר או בזכות נסיבות אחרות, כלומר זה לא משהו שהשפיע על המציאות, אבל כל זה אני שם בצד, אני חוזר למה שאמרת, אני מבין לגמרי את הטענה שלך, שגם אם מה שאני אומר נכון וגם אם זה לא נכון, המציאות היא שקבוצה גדולה בציבור היהודי בישראל, אולי גם בציבור הערבי, מרגישה שיש חוסר איזון שמי שמחליט זה בית המשפט, ולכן בשביל מה ללכת להצביע. ואני חושב שהפתרון לזה הוא לא בצורה כוחנית. כלומר, הבעיה שקרתה בינואר 2023, בתקופה שעד המלחמה, הייתה שהממשלה הזאת אמרה, אוקיי, עכשיו אנחנו שולטים, אז אנחנו עכשיו נראה להם מה זה. אנחנו נחליט חד צדדית, בלי לשתף את המיעוט, את האופוזיציה, בלי להתחשב באחרים, ואנחנו נכפה עליהם שינוי של כללי המשחק, שמשמעותו בעצם ביטול הביקורת השיפוטית. זה היה המהלך, לא מה שנעשה בסוף. המהלך היה, בוא נבטל את הביקורת השיפוטית. וזה הייתה טעות, לדעתי, גם טקטית, בהצהרות של יריב לוין, אבל גם מהותית, ללכת לפרויקט כזה, במקום לשבת בצורה נאותה. ובסופו של דבר, שהייתה הפשרה שהציע הנשיא הרצוג, היא למשל פשרה שאפשר היה לקדם אותה, ובית המשפט לא היה עולה על דעתו לפסול אותה.
אני יודע מה שקרה מאחורי הקלעים, שבית המשפט ניהל מסע ומתן בעקיפין עם הממשלה, ובית המשפט בסוף לא היה מוכן להתפשר על שום דבר, על שום דבר מהותי, ולמסור שום דבר מכוחו. עכשיו אני אגיד לך דבר...
פשרת הרצוג היא לא שום דבר, יש שם לא מעט פשרות.
פשרת הרצוג הוכשלה. אני לא חושב שרק על ידי הממשלה, אבל זה נשים את זה כרגע בסוגריים. הדבר היותר דרמטי בעיניי, ופה יש חשבון נפש גדול לעשות לאליטה האקדמית. האליטה האקדמית מהרגע הראשון החליטה שהרפורמה הזאת לא תעבור, והיא אחר כך או חלקה הגדול, עסק בהונאה מודעת של הציבור. הדבר הזה הוא מקומם מעל לכל דבר אחר, אני לא רוצה לנקוב פה בשמות של כמה מעמיתיך, שברור לי לחלוטין שידעו שמה שהם אומרים הוא שקר. ותחילתו של השקר בזה שלא אמרו לציבור הישראלי ביושר, שלבית המשפט בישראל יש כוח כמו שאין באף דמוקרטיה. זה הדבר הראשון שצריך לומר. עכשיו אתה אומר שהוא לא הפעיל את הכוח הזה הרבה, הוא פשוט לימד את המוסדות האחרים הרתעה, ואנחנו יודעים מה קורה באמצעות היועצים המשפטיים. אין בשום דמוקרטיה שאני מכיר מוסד כמו היועץ המשפטי, משפטי שיש לו כוח בלתי סביר, שלמה אבינרי פעם כתב שיש לו יותר כוח מלכל פונקציונר כולל נבחרים בכל הדמוקרטיות כולן, לא נשיא צרפת, לא נשיא ארצות הברית, לא ראש ממשלת אנגליה, לאף אחד אין סמכות כמו שיש ליועץ המשפטי בישראל, יש לו כידוע גם גרורות או שלוחות בתוך משרדי הממשלה, שמאז שהתחילו להרחיב את עילת הסבירות יכולים לפסול מדיניות של שרים גם כאשר היא חוקית. זאת אומרת, לבית המשפט יש מוצבים קדמיים בתוך הרשות המבצעת, כל מי שנמצא בצד של, אתה יודע, אני מכיר את הפוליטיקאים של הימין, הפוליטיקאים של הימין יודעים שלפוליטיקאים כמעט אין סמכות לעשות כלום, הם יודעים את זה. בישראל פוליטיקאים כמעט לא יכולים לעשות כלום, והעובדה שבית המשפט לא יתערב, אני אתן לך דוגמה מובהקת, היה פעם פרימטר על הגדר של עזה, היה פעם אלוף פיקוד בשם דורון אלמוג, שאמר כל מי שנכנס לפרימטר, זה 500 מטר מקומות מסוימים, קילומטר, כדור בראש, אזור מוות, מתים שם. התחילו עמותות למיניהם, זכויות אדם, להגיש קובלנות נגד, עתירות נגד הדבר. מה קרה? בית המשפט דחה את העתירות, ומי שמגן על בית המשפט אומר, מה אתם רוצים? בית המשפט דחה את העתירות. אבל מכיוון שהפצר כל כך פחד מבית המשפט, הלכו וסרסו עוד ועוד 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 את הוראות הפתיחה בירי, עד שערב 7 באוקטובר, אחרי צעדות השיבה ואחרי אינסוף סיבובים של הדיון המשפטי הזה, החבר'ה המתוחכמים של יחיא סינואר הרגילו אותנו שהם יכולים להגיע עד הגדר. אז אפשר להגיד, בית המשפט, ידו לא הייתה במעל, הוא דחה את העתירות. אבל מכיוון שמכירים את בית המשפט ויודעים מי מנהל את ההצגה במדינת ישראל, אז מה שקרה זה שהממשלה ופקודיה בצבא עשו מה שהם חשבו שיצליח לעבור את הרף של בית המשפט, ויאמר לטובתם שהם למדו את הנושא מספיק והבינו מה צריך לעשות, שזה כמעט לגמרי לבטל את הפרימטר בעצם. אז להגיד שבית המשפט יתערב מעט, זה בעיניי לא מדויק, כי אם אתה מסתכל במבט השוואתי, אתה ודאי מכיר בתי משפט במקומות אחרים, אין בשום מקום דבר כזה שבית המשפט יכול להתערב בכל דבר שהוא בסמכותו, היא המכריעה והאחרונה.
אבל רגע, אז אני אגיד על זה שני דברים. א', האם יש מקום בעולם שבו כנסת, פרלמנט, יכול לשנות את כללי המשחק ברוב רגיל, מהיום למחר בפוליטיקה רגילה? זה שוב, זה, אנחנו מצב לא נורמלי. אני מסכים איתך, לבית המשפט העליון שלנו יש סמכויות, הוא מפעיל אותן יותר מאשר בתי משפט אחרים, ובה בעת זה נובע, זה לא משהו שהוא מקרי, זה נובע מהאנומליה שבה אין לנו חוקה כתובה, במובן הזה שאין גוף, שאין מגבלה פרוצדורלית על שינוי כללי המשחק.
גם באנגליה זה ככה.
הכנסת יכולה לשנות את כללי המשחק מהיום למחר.
גם הפרלמנט הבריטי יכול. ולהזכירך, לבית המשפט הבריטי אין סמכות לפסול חוקים של הפרלמנט.
בית המשפט העליון הבריטי יכול לפסול חוקים, הוא מצהיר על אי התאמה, והפרלמנט מקבל את זה.
אוקיי, זה לא לפסול, הוא צריך להמליץ לפרלמנט, זה לא ביטול.
אני רוצה להגיד על זה משהו חשוב, לטובת העמדה שלך אולי, אבל אני רוצה אחר כך לחזור לנושא הביטחוני, כי הוא קריטי. לא כל כך התפרסם, וזה דבר שאגב מאוד הופתעתי לראות שהחברים בימין לא השתמשו בו. ממש באותה תקופה שאצלנו הייתה הרפורמה המשפטית, באנגליה יזמה הממשלה ביטול של חוק זכויות האדם. יש הרי, הם חוקקו בשנת 98 את חוק זכויות האדם, שהוא המקבילה לחוק זכויות האדם החוקות שלנו, שאומר שאסור לפרלמנט לפגוע בזכויות האדם, ובית המשפט, הם אומרים את זה מפורש, יכול לבדוק ולהגיד שיש אי התאמה בין החוק היסוד לחוק, שבפועל הפרלמנט מכבד את זה. והם החליטו, נמאס לנו מהדבר הזה. ואז מישהו אמר להם, כן, אבל מה זה יעזור שתפסלו, עדיין אנחנו כפופים לאמנה האירופית לזכויות האדם. אז אמרו, אוקיי, אז אנחנו הולכים לבטל את האמנה, את החברות של בריטניה באמנה האירופית לזכויות האדם. זה נדון בבריטניה. באופן פלאי בעיניי, וזה משהו שאני מאוד גאה בו, לא היו הפגנות באנגליה. לא הייתה תנועת מחאה נגד זה, לא היה שום מהלך. ביוני 2023, הממשלה החליטה לזנוח את זה, לעכב את זה, את כל הפרויקט הזה של לצאת מכל הרעיון של זכויות אדם, של ביקורת שיפוטית על זכויות אדם. לא לגמרי ברור למה, מאיזושהי קונסטלציה פוליטית פנימית, או משהו מסוג הזה, אבל זה מהלך שבעיניי הוא לא פחות ממדהים, שבריטניה הייתה, בריטניה כדמוקרטיה, הם הדמוקרטיות, מוכנתה אלה ללכת לכיוון כזה, ועם כל ההפגנות שאנחנו רואים היום נגדנו, שם לא היו בכלל פעילות ציבורית בנושאים האלה, אז אני אומר את כל זה בסוגריים, אבל בריטניה היא החריג, היא לא הכלל, כלומר, אנחנו יודעים את כל המסורת והקונבנציות וכל הדברים הללו, אבל והעובדה שהפרלמנט הבריטי מאוד זהיר בלשמש בכוח שלו, המציאות שלנו היא שהכנסת משנה את כללי המשחק מיום ליום לפי אינטרסים נקודתיים, וזה נכון.
הכנסת לא משנה את כללי המשחק, בית המשפט משנה את כללי המשחק, ברק, אני לא מבין את הדבר הזה. יש כנסת, אני לא חושב שתכלס לשנות את כללי המשחק, לא לעתים קרובות, לא ברוב קטן, ולא באופן פרוע. אבל המצב שלנו הוא שהכנסת לא משנה את כללי המשחק, בית המשפט שינה את כללי המשחק בהחלטות שערורייתיות, החל מבנק המזרחי, עם בערת אוביטר, שינו לנו את שיטת המשטר. אתם מדברים כל הזמן על הסכמה רחבה ועל שינויים באחריות, אסתר חיות רמסה את שיטת המשטר שלנו, רמסה אותה, הודיעה שהיא יכולה לגבור על הסמכות המכוננת של הכנסת, וזאת בהחלטת רוב זעום, ועל ידי זה שתקעו את ההחלטה מספיק מהר, לפני ששתי שופטות לא פורשות. על מה אתם מדברים, ריבונו של עולם? אתם נגד עיקרון הרוב בכנסת, אבל רוב של כל אחד בבית המשפט יכול לשנות את ישראל. אני לא מבין את זה. תסביר לי איך זה יכול להיות, איך אתה מיישב את שני הצדדים.
השאלה, יש פה שני דברים שונים.
סליחה על ההתרגשות ברק, זה בליבי.
שוב, אני רוצה רגע, אני לא רוצה שנשכח את הנושא של הביטחון, כי הוא דבר בנפשנו, אבל אני רק אגיד במילה על הנושא הזה. העניין הזה של הרוב בבית המשפט וכו', הכנסת משנה את כללי המשחק כשנוח לה. הפשרת האוזר היא דוגמה קלאסית לזה. ביבי לא רצה להעביר את חוק התקציב, כדי לא לאפשר לגנץ להפוך להיות ראש ממשלה או משהו מהסוג הזה, ולמרות שיש חוק שאומר, אם לא מעבירים חוק תקציב, הולכים תוך 3 חודשים לבחירות, הכנסת אמרה, טוב, וזה לא מתאים לנו, אז השנה אנחנו לא, אפשר יהיה להעביר את התקציב גם שבוע לפני סוף שנת התקציב, ובינתיים אפשר להוציא כסף כמה שרוצים, בלי שום ביקורת של הכנסת על הממשלה. ובית המשפט מתייחס לזה ואומר, זה לא בסדר, נותן התראת בטלות. האם קביעה מהסוג הזה של הכנסת, היא משהו שמכבד את כללי המשחק, היא משהו שיש בו פעולה בהתאם לעקרונות הסמכות שלה כרשות מכוננת, ברור שלא.
לא, אבל אפשר, אבל את הכנסת הציבור שופט.
בית המשפט בסך הכל צריך להזהות.
הכנסת נתונה למרותו של הציבור, ואם היא מתחילה להשתולל בניגוד לדעתו של הציבור, אז בבחירות הבאות מי שישתולל יפסיד. בית המשפט לא נתון לשום סנקציה, הוא מעל כל דבר, הוא גם מעל החוק בשיטת הפרשנות של אהרון.
השופטים הכהונה שלהם היא לא לתמיד, השופטים, אנחנו רואים שיש שינויים, יש פלורליזם גדול בבית המשפט, יש דעות שונות, מה, אין פלורליזם בבית המשפט?
לא, אין פלורליזם בבית המשפט.
קראת לאחרונה פסקי דין של השופט סולברג, של השופט מינץ, של השופט אלרון,
כן, אני קראתי את השופט, אני קראתי את השופט סולברג נאנק בכל ענות חלושה בפסק דין, שסוף סוף הסכים להגביל, דחה עתירה בעניין הסבירות, אני עכשיו לא זוכר באיזה פסק דין של שלושה, זה היו יצחק עמית, סולברג ועוד מישהו, ובעצם הוא אומר שם סולברג, אז אולי עכשיו אחרי שניצחנו, אני עושה פרפרזה, ניצחנו בכל המערכות, אולי זה טוב שלפעמים לא נשתמש בעילת הסבירות, כדי להגיד לציבור שלפחות שמענו את התלונה, זה בית המשפט, זה השופט, השמרן.
בוא רגע, בסדר, בוא נשים את זה בצד, בוא נדבר רגע על הנושא הביטחוני. אני באמת מתקומם על היחוס ההאשמה הזאת לבית המשפט על הנושא הזה של הפרימטר. ואני אומר את זה בחברות. כל הסיסמאות האלה של ביחד ננצח, כל הסיסמאות האלה של אנחנו, הימין, אין לנו שום סמכויות, אנחנו אזרחים סוג ב', אתם פוגעים בנו. האמירות מהסוג הזה הן אמירות שלא רק שהן פותרות מאחריות את מי שאחראי לכל מה של האסון שקרה לנו בשבעה באוקטובר, מי שבאמת אחראי למה שקרה לנו בשבעה באוקטובר.
מי זה? מי באמת אחראי?
ראשי הצבא וראשי והשלטון, השלטון האזרחי והשלטון הצבאי. בית המשפט אחראי למה שקרה בשבעה באוקטובר. היחוס הזה...
לא, אבל הוא תרם, לא, אבל היה לו פוחלת.
התפיסה הזאת, שכאילו שבית המשפט תרם פה, או לקח חלק באסון הזה, היא תפיסה שבעצם...
הוא לא תרם לשחיקת הפרימטר?
הוא לא השפיע שם בשום צורה, כללי המשחק הם כאלה, תסתכל מה שקרה מאז 7 באוקטובר, כל העולם, בית הדין האירופי, בית הדין הבינלאומי בהג, כמעט כל הממשלות הדמוקרטיות בעולם, כל אלה שאלה הם לא נגדנו, חושבות שאנחנו הגזמנו, שאנחנו השתוללנו, יש כאלה שחושבים אפילו רצח עם,
אתה חושב שאנחנו השתוללנו?
אני מדבר במבחן התוצאה, אנחנו מייחסים לנו שהשתוללנו, ובית המשפט לא נקף אצבע, לא מנע מאיתנו לעשות כל מה שעלה על דעתו של הצבא ושל הממשלה לעשות. אז אתה מדבר איתי על הפרימטר הזה? אנחנו ביצענו שם צעדים שאני לא יודע, שוב, אין לי מספיק מידע כדי להעריך, אני חושב שמה שאנחנו עשינו היה ברובו, בוודאי היו חריגות פה ושם, אבל ברובו היה מוצדק, הוא נבע משיטות הלחימה של חמאס, שפועל מתוך מבנים אזרחיים וכו', ואני נאבק לשכנע בעולם בעמדה הזאת, שאין מקום לייחס לנו, בטח לא רצח עם, אבל גם לא פשעי מלחמה, אבל זה לא נובע מזה, שוב, יש חריגים, אבל זה בית המשפט פה לא היה מעורב לטוב ולרע, אני חושב שבית המשפט היה צריך להיות יותר מעורב, אבל הוא נתן לנו יד חופשית, נתן לממשלה ולצבא יד חופשית, אולי לאסוננו, אנחנו רואים מה קורה כרגע בעולם, אנחנו הופכים להיות מצורעים, אז, אבל להאשים אותו, שהוא בגללו קרה 7 באוקטובר,
לא, זה לא מה שאמרתי, לא אמרתי, אבל יש לו,
יש לו דבר שהוא,
אבל יש לו חלק, יש לו חלק בשחיקת הפרימטר, באופן שבו הסברתי, זה לא אומר שכל האחריות עליו, אני כבר הרבה זמן אומר, שהאחריות פה היא מערכתית, וכמעט אין איש שיכול להתחמק ממנה, אני עצמי תמכתי בחלק מההחלטות הנוראות, שהבינו אותנו למצב הזה,
כן, אבל הראשונה, לא הייתה סמכות, אתה יודע,
לא, אבל הצבעתי, אתה יודע, אני הצבעתי בעד הדברים הלא נכונים, אני בהחלט מתחרט על זה שתמכתי קודם בטירוף אוסלו ואחר כך בהתנתקות, ואחר כך גם האמנתי לראשי מערכת הביטחון שהחמאס בעצם רוסן והוא מורתע, אחרי שאחד אחרי השני ראשי אמן הבטיחו לנו שהכל בסדר. ברק, אתה תמכת בסרבנות בתקופת המאבק על הרפורמה?
לא, אני לא חושב שדובר גם בסרבנות, דובר שם על הפסקת ההתנדבות, אנשים שסרבו להתנדב, אבל אני חשבתי שאם
היו שם אנשים שאמרו, אם נקבל פקודה להסתקוף באיראן, אנחנו לא נעשה את זה. היו אנשים, כל העניין של, אני חייב להגיד משהו, כי העניין, זה לא כל כך משנה אם נקרא, זה הפסקת התנדבות, או סרבנות, אני חושב שזה סרבנות באופן מובהק, כי ההתנדבות פה זה דבר רק פורמלי של טייסים, שצריכים לחתום על משהו, כי קוראים להם בהתרעה קצרה. אבל האם אתה חשבת שזה לגיטימי, למנף בסחטנות את הכוח שיש לאנשים בצבא, כדי לחופף את ההחלטה של הפרלמנט?
אז התשובה היא, האם לגיטימי, ואני אומר את זה על עצמי, אני לא איש צבא עכשיו, אין לי סמכויות, אבל אני אמרתי, שאם הממשלה תקדם את מה שהיא רוצה לקדם, אם התוכנית של יריב לוין תתממש, אני לא רוצה להיות חלק מהמדינה הזאת, לא רוצה להיות פה. עכשיו, אם אני איש צבא, מותר לי להגיד, אני לא רוצה להיות פה, אני לא רוצה להיות חלק, לתת יד למדינה שזאת השיטה שבה. עכשיו, אם אתה חושב שאסור לי להגיד את זה, כן, אנחנו יודעים, הרב הראשי גם אומר את זה בהקשרים אחרים, מותר לאדם להחליט, יש לו קווים אדומים, אני לא רוצה להיות חלק ממערכת שמתנהלת כך, וברור לנו שכולנו יש קווים אדומים, כן? אז מותר לאיש הצבא הזה להגיד, אני לא רוצה להיות חלק מהמשחק הזה. עכשיו, האם מותר לו לאיים את זה, להשתמש בכוח או משהו מהסוג הזה? זה כבר עניין שהוא בוודאי יותר עדין. אבל מותר לו להציע את
הזה,
המצפון שלו,
עומד.
להגיד
הרי,
את מצפונו.
הרי לא מדובר בהחלטה אישית שבן אדם אומר, זה לא בשבילי אני הולך. מדובר בהתארגנות שמטרתה הייתה ליצור לחץ על הממשלה, מתוך תחושה שהצבא נכון. מתפרק. הרי זה מה שעשו פה.
זאת הייתה התארגנות שמטרתה להבהיר לממשלה, כמה הדבר הזה בנפשנו. זו התארגנות שמי שהשתתף בה אמר, תאו לכם, אני לא אוכל מבחינת המצפון שלי, להיות חלק משיטה כזאת. עכשיו,
כי מה כל כך נורא בשיטה הזאת? הרי הרפורמה עמדה להגביל קצת את כוחו של בית משפט שיש לו כוח בלתי מוגבל. זאת אומרת, הרפורמה עמדה לקרב אותנו לדמוקרטיה. ומה שעשיתם ברק, זה מאוד פשוט מה שקרה פה. האליטה הישראלית לא מסכימה שתהיה פה דמוקרטיה, והיא הודיעה שאנחנו נמשוך מפה את הכסף, נפרק את הצבא, עם סמכות ההכרעה לא תישאר בידי הנציגים שלנו, ואנחנו מצפצפים על הרוב שלכם. זה מה שהיה.
מה שהאליטה עשתה, זה שהיא אמרה, אנחנו נלחמים על ערכים, אנחנו לא נלחמים על סמכויות.
איזה ערכים? על איזה ערכים?
יש לנו פה ניסוי טבעי, עד 1992, נגיד אפילו ראשית שנות ה-80, אמצע שנות ה-80, לא היה בית משפט בישראל, לא הייתה ביקורת שיפוטית משמעותית, ואנחנו יכולים להסתכל ולראות איזה מדיניות נקטה הממשלה ונקטו הכנסת, בשורה ארוכה של הקשרים, החל מאפליה נגד הציבור הערבי, עבור בהגבלות על חופש הביטוי, ועוד שורה ארוכה של הקשרים. והחשש הוא שאם לא יהיה ביקורת, לא תהיה ביקורת שיפוטית, כי המהלך שיריב לוין ביקש לנקוט, הוא כזה שעושה פוליטיזציה של מינוי שופטים, למנות שופטים מטעם, והגבלה נרחבת.
כמו בכל הדמוקרטיות, שופטים שפוסלים חוקים ממונים בהליך פוליטי.
אני לא מדבר על האמצעי, אני מדבר על המטרה. החשש הוא שהתוצאה של המהלכים האלה היא שהממשלה והכנסת יקדמו מדיניות שפוגעת באופן אנוש בזכויות אדם, יפה. באופי של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. זה החשש.
זכויות אדם, אני יכול לחדד עכשיו את הוויכוח בינינו. אני יכול עכשיו לחדד אותו על ממש קוצו של יוד. אתה אומר, זכויות אדם גוברות על רצון הרוב. זכויות אדם...
בהקשרים מסוימים, לא באופן נפלט,
רגע, תן לי לפרוס את הניסוח. זכויות אדם, בהקשרים מסוימים, אני אעשה את המגבלה הזאת, גוברת על הדמוקרטיה. זכויות האדם הם סמכות שמעבר לרצונו של הציבור. עכשיו אני אומר לך, זכות האדם הכי חשובה, היא השותפות בריבונות. מה שאתם ניסיתם לבנות פה, הוא פגיעה אנושה בזכויות אדם. מה שעשתה המלחמה שלכם ברפורמה, זה היא דיכאה, חמסה זכויות אדם, מחצי מהציבור בישראל, היא עשתה למזרחים, ולמעמד, לכל מי שמתחת לאליטה הישראלית, למעמדות הנמוכים, כולם היא עשתה להם משהו, אני לא רוצה להגיד באותה עוצמה, אבל מאותו סוג שעשתה הסגרגציה בארצות הברית במדינות הדרום. אתם הפכתם את החלק הארי של הציבור לחסר זכויות אדם, ללא מסוגל להגן על זכויותיו, ועשיתם את זה בין השאר, עשיתם, זה לא אתה, אני חוזר בהם על הניסוח הזה, האליטה הישראלית עשתה את זה, בין השאר על ידי פוליטיזציה של האכיפה, על ידי איום להפקיר את ביטחוננו, שאת מחירו ראינו בשבעה באוקטובר, שאויבינו חשבו שאין לנו צבא, ואנחנו קורי הכביש, והחברה הזאת מתפוררת, עם עיתונות עבריינית, ועם אקדמיים ששיקרו, ברק, שיקרו לציבור הישראלי. אני יודע, אני הייתי בחלק מהוויכוחים האלה על הונגריה, והייתי בחלק מהוויכוחים האלה על אנגליה, וכל מיני צייצנים אחר כך אמרו, אבל באנגליה יש בית הלורדים, אבל בית הלורדים לא יכול לפסול חוקים. פשוט טמטמו פה את הציבור, אבל... וגרמו לאנשים לחשוב שהדמוקרטיה בסכנה, כשמדובר היה ברפורמה, שאני אמרתי מהתחלה, אמרתי גם ליריב לוין, אתה תראה, זה לא יעשה כלום, זה לא יפגע בכוח שלהם, כהוא זה, לא אפילו מילימטר, כי הם יכולים לפרש את החוקים איך שהם רוצים, וזה נשאר בידם, וכל עוד הם שולטים במינויים, ולא יקרה כלום, עד שאתה, השיטה שלך תשנה את הרכב בית המשפט, יעברו 20 שנה, לא, אנחנו לא נראה מזה שום דבר.
קודם כל, הנושא הזה של הזכות של כל אדם להשתתף באופן שווה בהכרעות, בוודאי זאת זכות חשובה, אבל מה שבית המשפט עושה הוא א', קובע דרכים להבטיח את זכות ההשתתפות השווה, כי הכנסת לא תמיד פועלת למען הציבור, אלא פועלת לאינטרסים נקודתיים, אבל בעיקר זאת הכרה בכך שזכות ההשתתפות השווה בהכרעות היא לא מוחלטת, היא לא בלעדית. לאף אחד אין זכות להחליט בשבילי מה תהיה האמונה הדתית שלי, במה יהיו הנטיות המיניות שלי, או כל מיני דברים מהסוג הזה.
אבל למיעוט של האליטה יש...
הן מוכרות.
למיעוט של האליטה יש אפשרות, בגלל כוחה הרב, לקבוע לכולנו. זה מה שלמדנו.
בוא נדבר על זה, על לקבוע לכולנו. אני חושב, בוא תחשוב על שני תסריטים אפשריים. יש התסריט, שאני חששתי בתקופה מסוימת שהוא התסריט, שהממשלה תעשה מה שהיא עושה, מה שהיא רוצה. אף אחד לא יצא, אנחנו... היינו קבוצה של משפטנים, יזמנו איזושהי עצומה, החתמנו עליה איזה 100 אנשים, לא, זה היה בנובמבר עוד, אחרי הבחירות, וזה לא היה שום הד לזה, וחשבנו שזה מה שיקרה. בוא נניח שזה התסריט, הממשלה יוזמת את המהלך הזה של החקיקה שלה, הציבור שותק, אדיש, מיואש, לא מה שזה לא יהיה, מחוקקת את כל הרפורמה, בית המשפט דוחה את כל העתירות נגד החוקי היסוד האלה, מה שאולי היה עושה אם לא היה מאבק ציבורי, ואנחנו עכשיו במדינה כזאת כמו שהחלום של הציבור שאתה מדבר בשמו עכשיו.
לא, באמת. בוא,
רגע, מה היה קורה? אני חושב שאז היה קורה הכביש. מצב הזה, אנשים כמוני, לא שאני כל כך חשוב, אנשים שיותר מועילים לחברה ממני, פשוט היו קמים והולכים מפה. היו עוזבים בשקט. זה מעמד הניידים, כמו שאתה תיארת את זה כמובן יפה. והמציאות הזאת, שבה החברה הישראלית מתפוררת מבפנים, ממצב שבו פשוט אנשים מתנדפים מפה, מחלישים אותה, זה מציאות שהיא הרבה יותר מסוכנת לחברה הישראלית, ממציאות שבה אומרים בגלוי, נלחמים מראש על העמדות, מבהירים, אני לא רוצה לעזוב פה כל כך מהר, אני לא בורח, אני נלחם על עמדותיי, בוודאי אנחנו צריכים להגיע לפשרות, אבל הדרך היא באמצעות פשרות, להאשים את צד אחד שהוא לא מוכן לפשרות, כשהצד השני מנסה בצורה דורסנית לקדם את המהלך שלו, זה מהלך שהוא פשוט שגוי, זה חבל, זה לא נכון, אנחנו באותו צד, אנחנו לא אויבים, בוודאי במציאות הנוכחית שבה כל העולם נגדנו, אף אחד שם בחוץ לא מבחין בינך לביני, ואנחנו צריכים את הכוח הזה ביחד, לבוא ולהחליט שאו אתה או אני, כן, כי בעצם אתה מציב את זה ככה, או שאנחנו נותנים לימין להחליט את החלטותיו, או שהשמאל ישלוט פה, כן? אז המציאות היא שזה, או שיש לך מקום פה, או שלי יש מקום פה. אין לנו מקום ביחד, וזה לא טוב. אנחנו צריכים להישאר פה ביחד.
אבל ברק, אתה מדבר על פשרה, ומה שקרה זה ששבעתו של הציבור, שאמר, רבותיי, אי אפשר שהמוסדות שאנחנו בוחרים יהיו כל כך חלשים לעומת מוסדותיה של האליטה.
אבל יש את פשרת הרצוג, כדוגמה. היא פשרה כואבת. אני יכול להגיד לך,
אבל מה קרה בסוף? אבל מה קרה בסוף? בסוף,
הימין התנגד לה, כי הוא יש לו 64, הוא לא רוצה לשמוע מכלום.
במקום, הימין היה מוכן להרבה פשרות, אני יודע מה הלך שם, אבל מה קרה בסופו של דבר? במקום לשמוע ולהכיר בחלק מהביקורת, אסתר חיות ישר יצאה בנאום לוחמני, ובסוף מה קרה? במקום להגיד בית המשפט, שמענו את תלונתכם, בואו נרסן קצת, בית המשפט הגדיל את סמכותו, החריף את כוח הדיכוי שלו, וביסס לעצמו עוד סמכויות חדשות, שסותרות את המהפכה הקודמת.
עכשיו, אנחנו... אין על ביקוח על זה, כולנו
הפסדנו. אנחנו בדמוקרטיה? אנחנו חיים בדמוקרטיה?
ברור שאנחנו חיים בדמוקרטיה.
אנחנו חיים ביוריסטוקרטיה. אנחנו, איך אפשר... לא, אבל איך אפשר ליישב את ה... קריאה שאנחנו חיים בדמוקרטיה, עם זה שסמכות ההכרעה האחרונה, בכל עניין שהוא, נמצאת מדי אנשים שלא נבחרו, אני ממדי המדינה, תסביר לי איך אפשר, ובאמת זה, הפלגנו בוויכוח, אז אני אתן לך לסכם בכמה משפטים, ואומר לך גם שנעמת לי מאוד, ואני שמח שקיימנו את השיח הזה. אז בבקשה, השאלה הזאת על המדוחה, וכל דברי סיכום שאתה רוצה לומר.
טוב, תודה רבה גדי על ההזדמנות. באמת אני חושב שאתה בולט, זאת אומרת אני יכול להגיד לך שאני בהרבה פעמים מתוסכל מזה שהעמדות שאני שומע מצד אנשים מהצד הימני של המפה, הן לפעמים או דמגוגיות או עוסקות בגופם של אנשים במקום בטיעונים עקרוניים, ואני חושב שאתה מבין האנשים שכן מתבלט בזה שאתה טוען טיעונים ענייניים לגופו של עניין ואפשר לדבר על זה. עכשיו לגבי השאלות של סמכות של בית המשפט, סמכות של הכנסת וכולי, אני חושב שהן חשובות של עצמן, ובוודאי אנחנו עוסקים בהן לא מעט. העיקר בסופו של דבר הוא התוצאות. השאלה, מהי התוצאה העדיפה מבחינה חברתית, כן? ואני לחלוטין לא מציג את זה כביינש מול הפללו. השאלה היא, האם לאפשר לרוב כוח בלתי מרוסן או לא? האם לסמוך רק על ביקורת ציבורית, רק על הבחירות, או שיש מקום לאיזונים, לריסונים כאלה ואחרים? בוודאי שיש מקום לרסן גם את בית המשפט, ובית המשפט לעניות דעתי מרוסן בצורה מופלגת, הוא חושש מאוד למעמדו, המציאות היא כזאת שהיום יש רוב שמרני בבית המשפט, שגם זה לגיטימי, אני לא שולל את הלגיטימיות של האחרות השונות. אני חושב שאנחנו צריכים להיזהר ממהלך כוחני, ממהלך דורסני של צד אחד, כמו של צד שני. זה תמיד נכון, זה נכון שבעתיים במצב היום שאנחנו נקלענו אליו, אנחנו צריכים לחפש פשרה, זה, אני לא חושב שיש לנו פריבילגיה או לוקסוס להחליט בצורה חד צדדית, לא צד אחד ולא צד שני, ובלוואי ומישהו יקשיב לנו שם בחוץ, מישהו שיש לו סמכות.
פרופסור ברק מדינה, משפטן, לשעבר רקטור האוניברסיטה העברית, תודה רבה לך על השיחה הזאת.